דמיינו שאתם עכשיו אי שם בשנת 2004 ומתבקשים להעריך את שווי חברת פייסבוק שזה עתה נוסדה לצורך גיוס הון עבור החברה. איך תבצעו את הערכת השווי? האם אתם מסוגלים לנבא שכעשור וחצי מאוחר יותר תגיע החברה לשווי מטורף של כ$650 מיליארד? כנראה שלא, וכנראה שאתם ממש לא היחידים. אבל מצד שני, כדי לגייס את הכסף חייבים להעריך את השווי. אז איך עושים את זה? ומדוע מדובר במדע מאוד לא מדויק? התשובות בפרק 10 של פודקאסט היזם. אהלן כולם, ברוכים הבאים לפודקאסט היזם, פרק 10, כאן פלג דודוביץ', שמח מאוד שאתם מצטרפים למסע שאני עובר אותו בעולם היזמות, ואני משתף מהתובנות, מהרשמים שיש לי באותו מסע כאן בפודקאסט הזה. לפני שנתחיל בפרק 10, אני מזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של הפודקאסט, חפשו פודקאסט היזם בפייסבוק ותצטרפו לקהילה שלנו, זה מקום טוב לשאול, לדבר, לדון, ולהעמיק את הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן בפרקים, וגם מעבר לזה אני מאוד אשמח לשמוע את דעתכם על הפרקים השונים, אז מוזמנים מאוד להצטרף. היום אנחנו הולכים לדבר בעצם על הערכת שווי לחברות סטארט-אפ, ולהסביר שמדובר במדע מאוד לא מדויק, ולהסביר למה זה בעצם מדע כל כך לא מדויק, מהם הקשיים שיש בדבר הזה, בכלל למה צריך את זה, ולתת איזשהו קו בכל זאת סדור לאיך ניגשים לעשות את המלאכה הזאת, כי אני חושב שזה עקרונות מפתח שמאוד מאוד חשובים ליזמים בכלל, כל הזמן לדעת פחות איפה הם עומדים, גם מבחינת שווי, גם מבחינת המצב הכלכלי, הכספי של המיזם, לדעתי זה כלי קריטי בתהליך הצמיחה והגידול של המיזם. אז רק כדי לעשות את הדיון סדור, נציג על מה נדבר בפרק. אז קודם כל נתחיל ברקע לפרק, אחר כך נדבר על למה צריך בעצם לעשות הערכות שווי לחברות סטארט-אפ ובכלל לחברות. אחר כך נציג את הכלים והשיטות לעשות הערכות שווי לחברות באופן כללי. אחר כך נסביר מה שונה ומה דומה ביחס לחברות סטארט-אפ. ובסוף, אחרי כל זה, נסביר למה זה הופך את כל נושא הערכת השווי של חברות סטארט-אפ למדע מאוד 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 לא מדויק. אז זה מה שנדבר בפרק העשירי. ונתחיל כרגיל ברקע לפרק, כי כזכור, בפודקאסט היזם, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם דנים בסוגיות שככה התעוררו בחדר הדיונים של המיזם שאני עובד עליו, ואני משתף מתוך רשמים תובנות שעולי מאותם דיונים בדיוק. גם דברים שאני אמרתי, גם דברים שככה השתקפו מהשיח היצרי ומילה את הדברים. ואת הפרק הזה ככה הגיתי בראשי כשראיתי דיון שמתחולל לו בחדר הדיונים, כשניסינו לעשות איזושהי ערכת שווי עקרונית לאיזשהו מהלך שאנחנו בוחנים אותו, ובאמת מה שניסינו לעשות זה למצוא איזושהי דרך בכלל להעריך את ה... כמה שווה הפעילות הזאת בשבילנו, או כמה שווה הפעילות, כדי שנוכל להציע את זה לגורם כלשהו ששאל. וכשאנחנו, מהמקום שלנו, זה נורא מוזר, כי אתה פשוט צריך להתחיל לשבת ולחשוב, אוקיי, אז מה, איך אני בכלל יושב ומנתח את זה, איך אני חושב על זה. עכשיו, מה שהכי צריך אותי זה שהוא כמה שהוא עם דעות מאוד נחרצות, עם דעות מאוד נוקבות, בנוגע ללא, חייבים לעשות ככה, חייבים לעשות אחרת. כשאני אומר לעצמי, נשמע לי שכל הדבר הזה זה בליל של שטויות, כי כולם צודקים וכולם טועים בדיוק באותה מידה, זה לא משנה כמה משכנע הם ישמעו, כי בסופו של דבר להעריך שווי לסטארט-אפ זה משהו שהוא כל כך אבסטרקטי ומורכב, ותכף נראה גם עד כמה, שזה היה, כאילו, זה שאתם מדברים בנחרצות וביטחון רב, לא הופך את העמדה שלכם ליותר או לפחות נכונה מעמדה של כל אחד אחר. זה לא ודאי, וזה לא ודאי, ובהכל מהול, הרבה מאוד ספקולציה מאוד מאוד גבוהה, הרבה מאוד אימור, הרבה מאוד כזה, לשים את האצבע באוויר ולנסות לנבא. אבל רק למה נעשה את הטוב, אני אציין שאחד בעצם היה בגישה שצריך להסתכל כל הזמן על הרווחים שהחברה יודעת לייצר היום, ואז להגיד, טוב, זה הרווחים הוודאים, אז על בסיס זה אני אגזור את השווי של החברה. מצד שני, אחד שאמר, לא, מה פתאום? חייבים לקחת רק את הרווחים שאנחנו חוזים שיהיו בעתיד. ועל בסיס זה לגזור את שווי החברה ולהתעלם ממה שקורה היום. היום לא מעניין בכלל, כי צריך לחשוב על מה שקורה בעתיד, ואחד בכלל אמר, לא, בכלל לא צריך להסתכל על הרווחים, צריך להסתכל על משהו אחר. כלומר, כל אחד היה לו מין דעה, וכל אחד היה גם מאוד נחרץ לגבי הדעה שלו. כולם צודקים, כולם טועים בעיניי, ואני רוצה גם להסביר למה זה ככה שיש כאן את הסיטואציה המוזרה הזאת שכולם צודקים וכולם טועים בעת ובעונה אחת. ונתחיל בהתחלה ונסביר למה בכלל צריך את הערכת השווי. אז הסיטואציות הקלאסיות שבהן משתמשים בהערכת שווי זה לצורכי גיוסי הון. מה שקורה בחייה של חברה, בחייו של סטארט-אפ, הרבה מאוד סטארט-אפים עובדים על ראונדים של גיוס, זאת אומרת, הם מתקדמים מגיוס לגיוס, מתחילים באיזשהו גיוס ראשוני, בטח מפרנדס אנד פמילי, ואז מתקדמים לאיזשהו גיוס של מאנג'לים, או גיוס בצורה שונה, ואז עוברים לראונד A, וראונד B, וראונד C, וכל מיני כאלה ראונדים של גיוס. כשלמעשה לכל אחד מהראונדים האלה, כל אחד מסבבי הגיוס האלה, מה שצריך לעשות זה הערכת שווי. למה צריך לעשות הערכת שווי? בגלל ש כשמזרימים כסף פנימה, אז אותו אדם שמזרים כסף פנימה רוצה לדעת מה יהיה הנתח שלו. כן, כמה כסף הוא הולך להזרים פנימה, על בסיס גם מה הנתח שהוא יקבל. חלק אינרנטי מתהליך של גיוס ההון. וכדי לדעת מה יהיה החלק שלו מתוך הכסף שהוא מכניס פנימה, אני בעצם צריך לעשות הערכת שווי. כן? כי אם אני מזרים 5 מיליון שקל פנימה, והחלק שלי אומרים לי, אתה תהיה 5%, אני יכול לגזור מזה שהשווי של החברה הוא 100 מיליון. אבל אם אומרים לי שהחלק שלי יהיה 20%, אז אני יכול לגזור שהשווי של החברה יהיה 25 מיליון. כי בעצם הנתח שלי משפיע כמובן על כמה השלם. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה לקבוע את הערכת השווי של החברה במועד הגיוסים. זה נראה לי די טריוויאלי. אז זה הסיטואציה הראשונה שבה בעצם משתמשים באיזושהי הערכת שווי. אבל יש עוד מצבים שמשתמשים בהערכת שווי. כמו למשל, כשרוצים לגייס חוב, לאו דווקא הון, אז זה אומנם פחות נפוץ בסטארט-אפים, אבל זה נפוץ מאוד בכמעט כל ענף אחר, שמגייסים חוב, פשוט לוקחים הלוואה. הרבה מאוד פעמים המלווה ירצה להבין כמה החברה שווה, יותר נכון כמה ההון העצמי של החברה, כמה, מה המנוף הפיננסי שלה. אז פה יצטרכו כבר בית לבדוק את השווי של החברה, יצטרכו לבדוק את הדוחות הכספיים שלה, זה יהיה חלק מהדברים שבעצם צריכים לעשות. ויש עוד כל מיני אלמנטים כאלה ואחרים שצריך בעצם לבצע עבורם הערכת שווי. ובאופן כללי, כשמסתכלים על הערכת שווי, זה כלי מאוד מאוד חיוני בעולם החברות, אבל הוא מאוד מאוד משתנה כתלות באופי החברה, בסוג החברה, עד כדי כך שהערכת שווי כשלעצמה זה מדע לא מדויק, אבל זה מה שנקרא סופר מדע לא מדויק בכל מה שקשור לסטארט-אפים. ובפרק הזה אני רוצה להסביר למה זה כל כך שונה בסטארט-אפים, אבל עוד שנייה לפני שאני אעשה את זה, אני רוצה גם לתת כמה שיטות שבהם מעריכים שווי לחברות באופן כללי, כדי להראות שגם בחברות באופן כללי יש כאן הרבה בעיה עם השווי. ואחר כך מקל וחומר נראה כמה גם, ככה גם המצב לסטארט-אפים. אז איך אני בעצם עושה הערכת שווי באופן כללי? איך אני בעצם קובע כמה שווה חברה? אז בעצם יש בעולם הזה התפתחו מספר מודלים, כי למעשה בואו נקיש רגע מעולמות אחרים. יש למשל את עולם הנדלן, שבעולם הנדלן יש מי שמבצע את הערכת השווי זה שמאי. כן, הוא מוצא את השווי האובייקטיבי של איזשהו נכס נדלני, והוא עושה את זה על בסיס הערכת שווי. איך הוא עושה את זה? יש לו 3 שיטות. השיטה המקובלת ביותר זה גישת ההשוואה, כלומר הוא משווה את הנכס הספציפי הזה לנכסים אחרים. יש עוד 2 שיטות נוספות, שזה השיטה השנייה זה היוון ההכנסות, והשלישית זה גישת העלות, שהן בעצם שיטות שונות שכל אחת מהן מיושמת עבור סוג אחר של נכסים, או בסיטואציות כאלה ואחרות שהן שונות, ובעצם לאותו שמה יש את 3 שיטות המרכזיות להעריך שווי. אז זה מה שקורה בעולם הנדלן. אני מניח שבעולם הרכבים יש משהו אחר שקורה, ובעולם, לא יודע מה, בתחום אחר יש גם את האופן להעריך את השווי של המוצרים באותו תחום. אבל בכל מה שקשור לחברות, התפתחו מספר מודלים שונים ששוב מתאימים את עצמם לפי סוג החברה, או לפי הסיטואציה שהחברה נמצאת בה. כי לא כל חברה מעריכים בדיוק באותו אופן כמו שהעריכו חברה אחרת, לכל אחת יש את המאפיינים והמורכבויות שלה. אז התפתחו מספר מודלים שונים, אבל כולם על בסיס אותו רעיון כזה של לנסות להיחס במשהו שאני יודע אותו היום, לנסות לתפוס איזה מושג שיש לי אותו היום, ולנסות ממנו לצאת כדי לנבא מה יהיה בעתיד. כלומר, תמיד זה מתחיל מאיזשהו משהו שהוא מוכר, ואז עושים את את ההשוואה או את ההתאמה לסיטואציה שהיא לא מוכרת, לסיטואציה העתידית שאותה אני לכאורה רוצה לנבא. אז המודל הראשון בעצם שמשתמשים בו בערכת שווי חברות הוא מודל ה-DCF, כן? ניוון תזרימי המזומנים, Discounted Cash Flow, שזה בעצם לקחת את כל מה שהחברה, אני מעריך שתדע לייצר בשנים הבאות, כן? ככה באופן עקבי, שנה הבאה, שנה אחריה, שנה אחריה, ואני בעצם מאבן אותם, כלומר אני מביא אותם למונחי זמן של היום, וסוכם את זה, כלומר עושה זה ועוד זה ועוד זה, בעצם אני מוצא כמה ה-Cash Flow, כמה התזרים מזומנים המאובן שלי שווה. ואז אני בעצם סוכם, הרי מה בעצם אני עושה פה? אני עושה את החישוב הכמעט הכי אינטואיטיבי שהייתם שואלים ילד בכיתה ג' או ד' כשהוא כבר לומד חשבון, איך הוא היה חושב שמשהו שווה לו. הוא היה אומר, טוב, כנראה כמה זה שווה לי זה כמה שאני מקבל מזה. אז הוא לא היה עושה את זה מאובן מן הסתם, אבל הוא היה אומר, טוב, אני אקבל שנה הבאה 5, כן, דמיינו שאתם מבטיחים לו ממתקים, ואתם אומרים לו, עוד שנה אתה תקבל 5, ועוד שנתיים אתה תקבל 5, ועוד 3 שנים תקבל 5, כמה זה שווה לך הדיל הזה? יגיד לך, ב-15, כי אני אקבל 5 בעוד שנה, ו-5 אחר כך, ועוד 5, אז בעצם יש לי 15 חטיפים שאני בעצם מקבל אותם בתהליך הזה, ולכן באיזשהו מובן זה הדרך הכי פשוטה, זה הסכימה הפשוטה של תזרימי המזומנים, כמובן שבעולם המימון צריך להבן אותם, כלומר צריך להתחשב בעובדה שזה בעיתוי שכל אחד מהם מגיע, אז צריכים להבן אותם. אז זה ה-discounted cash flow, שזה בעצם מיוון תזרימי המזומנים. המודל השני זה מודל הרווח השיעורי. מודל הרווח השיעורי זה לקחת את העון העצמי נטו של החברה. עון עצמי זה נכסים פחות התחייבויות. אז אני לוקח את העון העצמי נטו של החברה, ואני מוסיף לאותו עון עצמי את הרווחים שאני צופה שהחברה תקבל בשנים הבאות. בסדר? עוד פעם, אני לוקח איזשהו משהו שיש לי אותו היום, שזה העון העצמי. אז אם החברה, לפי העון העצמי בספרים שלה, היא 50 מיליון דולר שווה, ואני יודע שכל שנה יודעת להביא 10 מיליון דולר רווח בשנים הקרובות, אז אני בעצם עושה 50 מיליון דולר, ועוד, אני לא יודע מה, 10 פעמים כפול 10 בערך, זה, אני אקבל שווי של 150 מיליון דולר. זה פחות או יותר הרעיון של מודל הרווח השיעורי. שוב, עון עצמי ועוד רווחים השיעוריים בשנים הבאות. יש עוד גישה, והיא גישת השווי הון העצמי הנקי. מה זה שווי הון עצמי נקי? אני בעצם לוקח את שווי השוק של הנכסים, פחות שווי השוק של ההתחייבויות. אז אם החברה יש לה הרבה מאוד נכסים שיש להם שווי שוק, שאפשר להעריך את השווי שלהם, ויש לה הרבה התחייבויות שאפשר להעריך את השווי שלהם, לא צריך להעריך את שווי החברה. כי מה שצריך זה את שווי הנכסים, פחות שווי ההתחייבויות, והנה קיבלתי את שווי החברה. לא עשיתי פה איזושהי ערכה מתוחכמת. עכשיו, מה זה שווי נכסים? למשל, החברה יש, לא יודע מה, הרבה נדלן. נדלן אפשר להעריך את השווי שלו. כן, או שלחברה יש מניות שהן נסחרות. אם לחברה היא מחזיקה, אם החברה היא חברת תחזקות ויש לה כמה מניות שהיא סוחרת בהם, שהיא מחזיקה בהם, אז קל מאוד לדעת השווי שלה. לוקחים את השווי של הנכסים שהיא מחזיקה, שזה בעצם המניות שהיא מחזיקה בהן, ומנקים מזה, ממחסירים מזה את השווי של ההתחייבויות. אם יש לה איזשהן התחייבויות, לא יודע מה, הלוואות שהיא לקחה. אז בעצם זה שווי הון עצמי נקי. זה אגב גישה שאני חושב שגם היא די אינטואיטיבית. כלומר, אתה בעצם אומר כמה משהו שווה, כמה חברה שווה, כמה שהנכסים שלה, פחות כמה שההתחייבויות שלה. נראה לי די טריוויאלי, די אינטואיטיבי. וגם זו גישה נוספת. גישה יותר נפוצה שמשתמשים בה לא בעת היא גישת המכפילים. גישת המכפילים זה בעצם להסתכל על איזשהו שוב, איזשהו נתון שאני יודע לחלץ אותו היום, שזה יכול להיות ההכנסה של החברה, זה יכול להיות הרווח הנקי, זה יכול להיות ההביטה של החברה, שהביטה זה earnings before interest, tax, depreciation ועוד כל מיני הפחתות ופחת, זה בעצם אומר הרווח לפני ריבית, מיסים, פחת, הפחתות, כל מיני דברים מהסוג הזה. זה גם יכול להיות סוג של בסיס, כלומר אני לוקח איזשהו מספר שאני יודע להגיע אליו מהדוחות הכספיים, מדוחות הרווח וההפסד של החברה, בין אם זה הרווח, בין אם זה הכנסה, בין אם זה הביטה, או בין אם זה כל מיני היבטים אחרים, או שאני לוקח את העון העצמי של החברה מתוך המאזן שלה, או כל מיני רכיבים אחרים, ואז אני משתמש במכפיל. מכפיל זה פשוט לכפול את אותו מספר שאני יודע למצוא אותו במספר אחר. המספר הזה זה מספר שנקרא מכפיל, שהוא מכפיל בדרך כלל מקובל לענף או מקובל לתחום. אז אם אני למשל, לא יודע מה, בתחום הביומד, אז אני יודע שהמכפיל שלי, לא יודע מה, בביומד, בחברות מהסוג הזה שמפתחות כאלה וכאלה תרופות, זה נגיד 1:25 על ההון, פי 1:25 על ההון, או פי 1:25 על הרווח, לא משנה. אז בעצם מה שאני עושה, אני כופל את שורת הרווח, פי 25, ואז אני יודע להגיע לשווי החברה. אז אם החברה עוד הרוויחה בשנה מסוימת, לא יודע מה, מיליון דולר, אז אני יודע שאני צריך לתת לשווי של 25 מיליון דולר. למה? כי כל יתר החברות בענף, בביומד, הן מתומחרות עם מכפיל של פי 25. כן, על הרווח. כמובן שאם החברה הספציפית הזאת היא יותר טובה, פחות טובה, אולי אני צריך להגיד, טוב, אני מתחיל מ-25 ואולי אצלה אני אסיים קצת יותר גבוה, אצלה זה יהיה 27, כי היא קצת יותר טובה, קצת יותר איכותית. או אולי הפוך, 21, כי היא קצת פחות איכותית. אז אני אמצא, על בסיס אותו מכפיל, אני אמצא את הדרך כבר לעשות את ההתאמות. אבל ככיוון כללי, אני לוקח שוב את הרווח של החברה, כופל אותה באיזשהו סכום, או את האביטה, או את ההכנסות של החברה, כופל אותה באיזשהו מספר קבוע מראש, שהוא מתאים לענף. אז זה גישת המכפילים. ועוד דבר, עוד שיטה להעריך, זה בשיטת הפרפורמה, שזה בעצם לקחת, לבנות דוחות כספיים עתידיים של החברה, בעצם ממש לבנות את כל מסלול הכסף של החברה בשנים הבאות, לבנות ממש דוחות כספיים לשנה הבאה, לשנה אחר כך, לשנה אחר כך, ועל בסיס זה לחשב את שווי החברה, על בסיס העונה עצמי של החברה, על בסיס הרווחיות שלה, זה באמצעות מה שנקרא דוחות פרפורמה. כל השיטות האלה, שזה ה-DCF, היוון תזרימי המזומנים, והרווח השיעורי, ושווי העון העצמי הנקי, ומכפילים, ופרפורמה, כל השיטות האלה הן שיטות שמשתמשים בהן בדרך כלל כדי להעריך שווי של חברות באופן כללי. אז אם ניקח חברה שמתעסקת, לא יודע משהו, בביומד, אז כדי, האמת שביומד זה עוד פעם, זה עניין יותר טכנולוגי, אז זה עוד פעם נכנס כבר לתחום של סטארט-אפים, אבל אם אני אקח דווקא חברה שיותר old school, כן, חברה שיותר ככה בתעשייה המסורתית, יש לי עכשיו, אני מדבר על איזשהו מוסד של חברת ביטוח, למשל, לא אינשורטק, אלא חברת ביטוח רגילה, ואני רוצה להעריך את השווי שלה, אז יש לי את כל השיטות האלה לבחור ביניהם, בדרך כלל מה שיעשו, אם זה חברה כבר עם מוניטין, עם פעילות עסקית רב שנתית, הלכו לאותם עוגנים שהם יותר בסיסיים, כמו למשל שווי הון עצמי, או שהלכו לפי מכפילים בסיסיים, כלומר כבר יש על מה להישען. ולכן בחברות ה-old school שיש הרבה שוב, שכבר החברה פעילה הרבה שנים, יש באמת על מה להישען, יש יותר עדנים שאפשר על בסיסם להשתית את שווי החברה. וזה שונה מאוד מסטארט-אפים. סטארט-אפים זה ממש עולם אחר לגמרי מאשר עולם החברות, מה שקניתי אותו קודם, old school, מהרבה מאוד סיבות, ואני אציין רק 5 סיבות שבגללם זה המצב. הסיבה הראשונה שסטארט-אפ מאוד שונה מחברה אחרת לכל, בכל מה שקשור להערכת שווי, זה שסטארט-אפ בדרך כלל לא מייצר הכנסות. יש תקופת R&D ארוכה בדרך כלל לסטארט-אפ, וגם היא לא ארוכה, בתקופה שצריך את הגיוסים, זה בדרך כלל לטובת ה-R&D, ובזמן הזה עדיין אין לחברה כלום. הסטארט-אפ עדיין לא מייצר כלום, כי בהגדרה הוא בתקופה של מחקר ופיתוח. הוא גם נמצא הרבה פעמים, הרבה לפני מיצוי ההכנסות שלו. ולכן באיזשהו מובן סטארט-אפ, כל הזמן נמצא לפני מיצוי ההכנסות, הוא עדיין לא מייצר את ההכנסות שלו, זה מה שמאפיין אותו כסטארט-אפ, ולכן קשה מאוד לדעת על בסיס זה, מה ההכנסות, מה להעריך שיהיו הכנסות וכולי. אז זה הסיבה הראשונה, זה הפער הראשון בין סטארט-אפ לחברה אחרת. פער שני זה שלא רק שסטארט-אפ לא מכניס הרבה כסף בשנים הראשונות שלו, אלא בהגדרה הוא הפסדי. זאת אומרת, סטארט-אפ הוא אפילו מוכוון, במיוחד אחרי ראונדים של גיוס, הוא אמור לבזבז את הכסף בצורה פראית. הוא אמור לפעול מאוד מאוד מהר, ולכן גם לא רק שאין הכנסות, בוודאי לא אין רווחים, יש הפסדים ואפילו הפסדים עמוקים. אם אני אשקיע בהפסדים האלה, על בסיס, אם אני אנסה לנבא את שווי החברה על בסיס ההפסדים האלה, אני אקבל שווי חברה שלילי כמובן, כי החברה היא הפסדית, גירעונית. ולכן יש כאן עוד פעם בעיה מסוימת עם סטארט-אפ, בגלל שהוא מוכוון להפסדים ולא לרווחיות. טעם שלישי שמבחין בין סטארט-אפ לחברה רגילה, זה שסטארט-אפ בדרך כלל עושה פיבוטים. מה זה, פיבוטים כאמור זה בעצם סוג של שינוי של מעין תפנית שעושה הסטארט-אפ בחיים שלו. יש הרבה מאוד חברות שעושות מספר פיבוטים לאורך, כן, אפילו חברות גדולות שאנחנו מכירים, עושות המון פיבוטים. זה ממש חלק מצמיחה של סטארט-אפ. ואז בעצם כשמגייסים את הכסף על בסיס איזושהי הערכת שווי ראשונית, משתמשים באיזשהו מודל שחוזה מה יהיה בעתיד, אבל יש סבירות מסוימת, לא קטנה, אגב, יש איזשהו נתון על זה ש 75% מהסטארט-אפים עושים פיבוט מתישהו בחיים, אז יש סבירות מה שנקרא גבוהה, אפילו גבוהה מאוד, שהסטארט-אפ יעשה פיבוט, ולכן כל התוכנית שאנחנו בונים היא תוכנית לגמרי לא רלוונטית, כל לנסות להעריך את שווי החברה על בסיס התוכנית הזאת זה לגמרי לא רלוונטי, כי הוא יעשה פיבוט, הכל ישתנה. אז כמעט שום דבר מה שכתבנו פה על הנייר, באקסל הזה שחשבנו את השווי, פשוט לא רלוונטי. טעם רביעי לפער בין סטארט-אפ לחברה, זה שסטארט-אפ בדרך כלל לא ממומן באמצעות חוב. לכן בדרך כלל לסטארט-אפ אין התחייבויות, אין בדרך כלל מנופים פיננסיים, כי סטארט-אפים לא מקבלים הלוואות. סטארט-אפים בעיקר מה שהם מקבלים זה השקעות אקוויטי, וזה משנה קצת את הסיפור, כי אז, שוב, אי אפשר ממש להסתכל פה על הון עצמי, כי הוא לא מתנהג כמו חברה רגילה של יש לה מנופים, יש לה מגייסת כסף מהבנק, ואז בעצם יש פה גם היבטים מסוים של און עצמי, שהוא הנכסים פחות ההתחייביות. זאת אומרת, סטארט-אפ באיזשהו מובן מייצר נכס שהוא אבסטרקטי כזה, שאי אפשר אפילו לדעת כמה הוא שווה, כי גם אין פה אף פעם תהליך של צמיחה טבעי, של, כמו כל חברה, שבעצם לוקחת איזשהו הלוואה, אבל בסיס זה מתקדמת, אלא זה מאוד ברמה של האקוויטי, קשה מאוד להעריך את הדבר הזה, והאתגר הוא כמובן מאוד מאוד גבוה, והטעם החמישי שמבחין בין סטארט-אפ לבין חברה, זה שסטארט-אפ הרבה מאוד פעמים כרוך באיזשהו תהליך של חינוך שוק. ומרקט אדיוקיישן זה תהליך שבעצם הסטארט-אפ נמצא לפני התהליך הזה, לפני שקורה הדבר הזה, ואנחנו עדיין לא יודעים איך זה יהיה אחרי שהוא יעשה את זה, וגם הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך, כן? שוב, חזרה ל-2004, אנחנו חוזרים למניית פייסבוק. פייסבוק רוצה לשנות את סושיאל נטוורקס, כן? את כל עולם הרשתות החברתיות. היא מאמינה שיש לה איזשהו חזון כזה. אבל ב-2004, מי שהיו מספרים לו את זה, היה מתגלגל מצחוק. הוא אומר, אין סיכוי, זה לא הגיוני, זה לא יקרה, זה לא יתפוס. וזה, בוודאי, הוא לא היה מבין את הממדים של עד כמה זה תפס. הוא לא מעלה על דעתו עד כמה זה יכול להצליח, עד כמה תהליך חינוך השוק שפייסבוק עשתה באמת יתפוס. וכשמנסים להעריך את שווי הסטארט-אפ הזה, כשהוא בתחילתו, צריך לקחת הנחות לגבי האם חינוך השוק יצליח, אם חינוך השוק לא יצליח, ולכן יש כאן באמת הרבה מאוד אתגר גם מהבחינה הזאת. אז על בסיס כל החמש הבחנות האלה, שאני שוב אומר חלקיות, אני יכול להסיק שבעצם לסטארט-אפ כאמור אין הכנסות, אין רווחים, הרבה פעמים הפסדי, קשה להעריך את ההון העצמי נטו שלו, קשה לדעת מה התזרים המזומנים שלו, הכל מאוד מאוד באוויר, זאת אומרת, קשה מאוד לדעת מה הולך להיות לא רק עוד 5 שנים, מה הולך להיות עוד שבועיים, מה הולך להיות עוד חודשיים, הכל מאוד מאוד באוויר, וקשה מאוד לנבא, קשה מאוד להעריך איך זה ייראה. וכל הדבר הזה, בעצם כל התהליך הזה של הערכת שווי לסטארט-אפים, זה מאוד אצבע באוויר, זאת אומרת, מאוד תפיסה כזאת רומנטית הרבה פעמים שעושים יזמים כשהם מנסים לשכנע את הצד השני, תכף נראה מה בכל זאת עושים כדי לשכנע, או מה בכל זאת עושים כדי לגייס את הכסף ולהעריך את השווי, אבל צריך להודות בפה מלא, זה מאוד מאוד אצבע באוויר, מאוד מאוד קשה לבצע את הניבוי הזה, כשיש כל כך הרבה נתונים שהם בערפל מוחלט, וזה האתגר המשמעותי הזה שמבחין סטארט-אפ מחברה אחרת. אז מה עושים כשאין מושג? איך מבחינים כשכל הבסיס להבחנה הוא מאוד מאוד מורכב? אז מה שקורה הרבה מאוד פעמים, זה בכל זאת הולכים לגופים שמתמחים באבלואציות, שזה בעצם אותם גופים שמתמחים בערכות שווי, ומנסים לייצר איזה שהם מודלים טיפה יותר חכמים, טיפה יותר מתוחכמים, ולפעמים מצליחים לייצר שווי שהוא נכון, שהוא נאמן למציאות. אני לא אגיד שזה 0 מ-100, הסיכוי הוא נמוך, אבל לפעמים מצליחים לייצר משהו שהוא בכל זאת מצליח לעבוד. אבל לפעמים גם את זה צריך לומר, כשהולכים למעריכי שווי חיצוניים, אפשר בעצם בגדול להזמין את הערכת השווי. הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד חברות, אפשר לפנות אליהם. כן, זה בדרך כלל חברות שהן לא בהכרח כאלה עם מוניטין מוכר בשוק, והן לא גדולות מספיק, אבל הן אומרות, אנחנו נותנות לדעת את הערכת שווי. הולכים, מזמינים את המספר שרוצים, ואז המדע הופך למדע לא מדויק, למדע מאוד מדויק. הוא מדע מאוד מדויק, כי אתה מקבל בדיוק מה שהזמנת. אז המדע מאוד מדויק, אבל כמובן שהערכת שווי כזאת, שוב, מי שמסתכל עליה ומכיר כבר שזו חברה שתמיד מעריכה בדיוק כמו שמי שהזמין את הערכת השווי ביקש, אז כמובן שהוא לא מתייחס לזה בצורה יותר מדי רצינית, אבל לפעמים גם זה קורה, לפעמים אפשר גם על בסיס זה להעריך את השווי. ואז בעצם אומרים, טוב, תשמע, אני חושב שהחברה שלי שווה 100 מיליון דולר, אז בוא תרשום 100 מיליון דולר, אז הם יסגרו איפשהו באמצע. מיותו, לא נראה לי 100, אני רושם לך 87. ואז ככה הם סוגרים את הסיפור. אז זה הרבה פעמים קורה. שוב, לא תמיד ולא כל החברות, אבל לא פעם זה קורה המצב הזה שבעצם הזמנה של הערכת שווי, אז גם זו דרך. ויש עוד דרך, וזה להשתמש בכל מיני הנחות מסוימות. כלומר, מניחים הנחות, כלומר, אותם מעריכי שווי או אותם משקיעים שהם נעזרים בהערכות שווי, מניחים כל מיני הנחות. והם בעצם מסתכלים על הנחות שהם, או שהן הולכות לסיפור דומה של חברה דומה שעשתה תהליך גיוס, ואז אומרים, טוב, עם החברה ההיא, היה לנו ככה וככה נתונים, אז בואו נקיש מזה, בואו נשווה מזה לחברה הנוכחית. זה סוג של השוואה בין חברות, כן? אם חוזרים למה שאמרתי קודם, על מה שעושה שמאי מקרקעין בנדלן, הוא אומר, טוב, תשמע, אם יש לי פה דירה אחת שהיא פונה מערבה, והיא דירת שלושה חדרים, ויש דירה אחרת שפונה מזרחה, והיא שלושה חדרים, והם שתיהם באותו רחוב, או אולי אפילו באותו בניין, ואם את זאת תמחרתי במיליון 200, אז בגלל שזאת פונה מזרחה, אז אולי אני צריך תמחר קצת פחות, לא יודע, אולי כי מזרח פחות עדיף, אז אני תמחר את זה קצת פחות, ואז אני אמצא את השוני, את הדמיון ואת השונה בין שתי החברות האלה, ולבסיס זה אני אתמחר. אבל יש לי את הבסיס, העסקה שעשיתי עם אותה דירה ראשונה, שהיה מיליון 200, יש לי את הבסיס כדי עכשיו לעשות העסקה השנייה. אז זה גם מה שעושים הרבה פעמים במחלקות אבלואציה. בעצם אומרת, שמה, בוא ניקח חברה אחרת, שהחברה הזאת, בוא נראה מה היא עשתה, ונמצא את הדומה והשונה, ועל בסיס זה ניתן את הערכה לחברה הנוכחית. כאן יש לי איזושהי ביקורת מסוימת, כי שוב, כי אולי טעיתי בערכה הראשונה, כן? זה שאני יכול לעשות השוואה עד מחר, אבל אני עושה השוואה על בסיס עסקה, שאולי העסקה היא הייתה שגויה, כן? כשאני בעצם בא ומתמחר משהו על בסיס איזשהו עסקה קודמת שבוצע במשהו דומה, ואני מוצא איזה מספר השוואה, אז אוקיי, בסדר. אז לקחתי מספר השוואה ואמרתי, טוב, זה קצת שונה מזה. אבל אולי הבסיס של בסיסו אני משווה, אולי הוא שגוי, כי אולי אז תמחרתי לא נכון. אולי גם אז הלכתי אחורה, ועשיתי השוואה על בסיס עסקה אחרת וכך הלאה. ואני כל מה נשען על איזושהי פירמידה של שגיאות, שבכל אחת מהן בעצם אני נשען על איזושהי ערכת שווי, שאולי הראשונה שנעשתה לגמרי הייתה לא בכיוון, עם הנחות מאוד מאוד מקלות, והייתה מאוד לא שמרנית, ועכשיו כולם נשענים עליה, ולכן יוצא מצב שבעצם כולם טועים. אז זו בעצם הבעיה הזאת עם ההשוואה, ויש עוד כל מיני שיטות שבהם משתמשים, למשל, כן, אלה שמעריכים שווי על בסיס טעם אישי, כן, אנשים שלמשל מאוד אוהבים תחום מסוים כי הוא מאוד קרוב לליבם, אז הם מוסיפים לו פרמיית טעם אישי כזה, הם מוסיפים לו, בגלל שאני מאוד אוהב את התחום הזה ומאוד מאמין בו, אז אני אוסיף כנראה עוד כמה, עוד איזה תוספת מסוימת לערך של אותה חברה, רק כי אני מאמין בזה. או אנשים שמערכים שווי על בסיס אנשים, הם אומרים, אני מאוד מאמין בבן אדם הזה, אני חושב שהבן אדם הזה הוא בן אדם ראוי, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם שיודע מה הוא עושה, אז אני מעריך את שווי החברה על בסיס הכישורים של אותו בן אדם, על בסיס האיכויות שלו. זאת אומרת, זה ממש להשקיע באנשים, לא להשקיע בחברה. אז עוד פעם, אני עוד פעם בורח כבר מהעולם הזה של החברות, הולך להשקעה באנשים, ואז אני בעצם מצליח איכשהו לנבא את השווי של החברה. כמה זה באמת מלמד, אני לא יודע, אבל הרבה אנשים עושים את זה. הרבה אנשים גם עושים הערכת שווי על בסיס איכות הסיפור, ואז למשל, אתה יכול בעצם, כן, כולנו נהיינו סטורי טלרס כאלה, בעצם כולם, אתה יכול לשמוע את אותה, על אותה חברה בדיוק מחמישה אנשים שונים, ולקבל חמישה שוויים שונים. כן, שזה מה שנורא מצחיק בנושא של הערכת שווי. אתה יכול בעצם לקבל, ויש שאחד הוא יותר ראות וברור, והוא יודע יותר להסביר את עצמו, והאחר הוא ממש לא כזה, ושניהם מתארים את אותה חברה בדיוק. שניהם עובדים באותה חברה, הם מייסדים של אותה חברה, ושניהם מתארים את אותה חברה בדיוק, רק שאחד מקבל שווי של 100 מיליון דולר, ואחר מקבל שווי של 40 מיליון דולר, והפער הוא דרמטי, אבל הפער נובע מזה שפשוט הוא לא שיווק את זה מספיק טוב את החברה. אז עוד פעם, אז אם אנחנו היינו חושבים לתומנו שהערכת שווי זה באיזשהו מובן, משהו שאתה אמור למצוא כמה שווה החברה באמת, כי אנשים שמים על זה כסף, כן? אז אתה מבין שזה בסוף הרבה פעמים נגזרת של מה טיב הסיפור, מה עד כמה הסיפור משווק נכון, ולא תמיד על בסיס מה שמכונה הערכת שווי אמיתית. אבל עכשיו אני רוצה להגיע גם לאיזושהי טענה, והיא שאולי לא צריך בכלל הערכת שווי אמיתית, אולי אין דבר כזה הערכת שווי אמיתית, ואולי כל הפרק הזה צריך להסתכל על המשקפיים מאוד מאוד ציניות, ולהגיד, שמה, כל הדבר הזה הוא טוב ויפה, אבל למעשה, הערכת שווי זה מדע לא מדויק, ולא במקרה. זה מדע לא מדויק בהגדרה, והוא לא רלוונטי הדיוק של המדע הזה. זה לא רלוונטי בכלל. כי בעצם, מה חושב לעצמו משקיע? הרי בן אדם שקונה מניה, בואו נלך רגע למצב הכי פשוט, קונה מניה בבורסה. הוא קונה את המניה ב-100, והוא מצפה שתעלה ל-105. מה אכפת לו, מה שווי החברה, מה אכפת לו, מה דוחות של החברה, זה יכול להיות שיש כאלה שהם סוחרי ערך כאלה, שמנסים למצוא מניות שמתומחרות בחסר באמת. אבל אני חושב שהרבה אנשים לא מסתכלים על זה ככה, הם אומרים, תשמע, אני קונה ב-100, לא מעניין אותי מה אני רוצה למכור ב-105 בעוד, לא יודע מה, 3 חודשים. זאת המטרה שלי. ולכן אני מנסה לקנות בזול למכור ביוקר. זה הרעיון, ו... כל האיבלואציה, שמה איבלואציה, זה, תשאירו את זה למומחים. אני אקנה בשביל עליית הערך הזאת, הנקודתית שאני רוצה לעבור עם המניה הזאת. שבכל מאוד להיות שהרבה מאוד פעמים, הרבה קרנות, הרבה אנג'לים, ככה בדיוק הם מסתכלים על זה. אומרים, טוב, ערכת השווי זה נחמד. אבל זה שוב, זה מדע מאוד לא מדויק, זה להרים את האצבע באוויר, וזה תלוי ביכולות השיווק שלה, של הפאונדר, וזה תלוי מאוד בהרבה מאוד אלמנטים שהם מאוד ניבויים, כן חינוך שוק, לא חינוך שוק, כן הכנסות, לא הכנסות, תלוי בהרבה מאוד אלמנטים מאוד מאוד ניבויים, ושלא לומר אפילו מדע בדיוני כזה, כי הרבה מאוד פעמים מהול בעולם היזמות, הרבה מדע בדיוני, הרבה כזה, בוא דמיין שיהיה ככה, דמיין שיהיה ככה, הרבה מאוד דברים שהם... כן, הסיכוי שהם יקרו הם מאוד מאוד נמוכים, ועדיין אתם רואים הרבה השקעות בחברות סטארט-אפ, והסיבה לזה כי אולי בסוף אותם משקיעים לא מסתכלים על זה במובן הכי כלכלי של המילה, אלא אומרים, תשמע, בוא נעשה את ה... לא להשקיע בחברה שטובה, חברה שתצמח, חברה שיש לה אדנים ויש לה בסיס ברור וחזק נטוע בקרקע, אולי הפוך, אולי תשקיע בחברה שאתה פשוט חושב שבעוד שנה תוכל למכור אותה ביותר, זה הכל. או בעוד 4 שנים תוכל לקרוא אותה ביותר. אולי כל מה שצריך לחשוב לעצמו אותו משקיע, זה בסך הכל אני צריך ליצור את ה, להיכנס לאיזושהי מניה שהיא בגל של עלייה, בגל של ראונדים שכל הזמן משביחים את השווי שלה. ואז אותו בן אדם שמשקיע אומר לעצמו, אני בעצם נהנה מזה שלא משנה מתי אני יוצא מההשקעה, אני אהיה מורווח, ואז שמישהו אחר ישבור את הראש עם החברה הזאת. כן, הרבה מאוד אנשים אומרים לעצמם, אני משקיע בשביל חברה שאני רוצה שתהיה מאוד גדולה בעוד 100 שנה. לא, אני חושב שרוב האנשים לא חושבים ככה. רוב האנשים חושבים שמשקיעים לטווחים יותר קצרים. נכון שטווח ההשקעה הממוצע הוא בדרך כלל 7 שנים של קרנות. זה תקופת ההבשלה שהם מניחים לאותה חברה, עד הרגע שהם יכולים לממש אותה, אבל אני בטוח שיש הרבה משקיעים שהם באים לתקופה אפילו קצרה יותר, שהמטרה שלהם היא בעיקר לעשות איזשהו סיבוב מהיר, ולכן כל האבלואציה הזאת, אוקיי, אם שכנעתם אותי שזה 40 מיליון דולר, נהדר, רק תעשו הכי הרבה שאתם יכולים כדי לשכנע מישהו אחר בעוד שנה שזה 80 מיליון דולר. למה? כי אני שם עכשיו מיליון דולר בזה, אני רוצה שזה יהפוך ל-2 מיליון דולר בתוך שנה. זה הרעיון. אז זה הדיל שעושה אותו משקיע יחד עם החברה, ולכן באיזשהו מן הערכת השווי היא איזשהו כלי שעוזר לתעשיית הראונדים של הגיוס להתגלגל. הוא איזשהו רע הכרחי בזה שגם ככה התעשייה חייבת איכשהו משהו. אז עושים את האצבע באוויר ואומרים, טוב, בוא נשתמש בזה. אבל אולי זה לא כזה חשוב, אולי לא מאוד חשוב הכלי הזה, ולא צריך לייחס לו משקל כל כך גדול. אבל אז זאת בעצם גישה שהיא גישה יותר אולי צינית, גישה שהיא אולי יותר ככה אומרת, טוב, תשמע, זה התכלס, שאנשים לא באמת מעניין אותם יותר מדי מערכות השווי האלה, מסתכלים על חברת הסטארט-אפ כאל איזשהו מכשיר של המשקיע, להתעשר בסבבי התעשרות כאלה מהירים, אומרים, טוב, תעשה אבלואציה, תעשה אחת שווי, מה אכפת לי? אני רוצה שבסוף הערכת השווי, כמו שהיא משכנעת אותי היום להיכנס, יתשכנע המשקיע האחר בעוד שנה להיכנס ביותר, ובעוד שנתיים להיכנס ביותר, וכך הלאה. וכל פעם לגלגל את הסיפור הזה משנה לשנה. לגלגל אותו כדי שאני כמשקיע שם יום כסף, אני ארוויח בסוף יותר. כשמהותית, אם החברה תהיה שווה או לא תהיה שווה, לא מעניין אותי כמשקיע. מה אכפת לי מה יהיה עוד? מה שנקרא אחרי המבול. עוד 5-6-7 שנים לא מעניין אותי יותר מה יקרה עם החברה הזאת, כי אני כבר אהיה באקזיט שלי. ולכן, הרבה מאוד פעמים זאת גישה שמאפיינת הרבה מאוד משקיעים, וזו גישה יותר צינית אולי. ואני חושב בהקשר הזה של הערכות השווי שהאמת היא כנראה איפשהו באמצע. אני חושב שמצד אחד הערכות השווי הם באמת מדע מאוד לא מדויק. קשה מאוד לנבא את שווי החברה. לדעתי, כל מי שאומר שאפשר, אז הוא פשוט אומר את זה מפוזיציה כנראה, כי קשה מאוד לנבא את שווי החברה, בטח של חברות סטארט-אפ. זה אתגר כמעט בלתי אפשרי, ואני באמת חושב שיש מורכבות מאוד מאוד גדולה, אפילו להעריך את ההסתברויות, את המכפילים, את הרווחים שיהיו, את הפרפורמה האלה שיהיו בעוד כמה שנים, מאוד מאוד קשה, עד בלתי אפשרי להעריך. ולכן זה מצד אחד. With that being said, אני חושב שבכל זאת יש לדבר הזה חשיבות. בכל זאת, בעצם זה שיושבים ומנסחים וכותבים את הערכת השווי, או שבונים את אותו אקסל של לקוחות, ואקסל של איזשהו תחשיב, אפשר לגלות הרבה דברים, איזשהו מודל עסקי עקרוני, אפשר לגלות הרבה דברים שככה, אם לא היינו יושבים לעשות את המודל העסקי הזה, לא היינו מגלים אותם. אז יש נחיצות מסוימת לעשות את זה, יש נחיצות מסוימת להתמודד עם הדבר הזה. העמידה של עד כמה הערכת השווי היא דבר מדויק, זה זה אני מסכים שהעמידה היא נמוכה יחסית, בטח בסטארט-אפים, ואני יכול מאוד להבין גם את הגישה הצינית בהקשר הזה של, של מה שאמרנו קודם. אז, אז, אז זה לגבי הערכת שווי לסטארט-אפים ועל עד כמה מדובר במדע שהוא לא מדויק. לפני סיום אני מזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם ותצטרפו אלינו. אשמח לשמוע את הדעות שלכם, תגובות, רשמים. כל דבר שאתם בעצם רוצים לשתף, אשמח לשמוע. תודה רבה על ההזנה ולהתראות בפרק הבא של פודקאסט היזם. Thank you.